הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ואמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מענת להענות מפניי, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, וכיסה איתן הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה, ומלאו בעתיך, ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, אשר לרוע אבותיך ואבות אבותיך, מהיום, מיום היותם על האדמה, עד היום הזה. ויפן וייצא מעם פרעה. השבוע, פרשת בו, אנחנו עוסקים בסדרת המכות האחרונות שמצרים, פרעה, לוקים לפני היציאה מבית עבדים. המכה שפותחת את הפרשה, מכת הרבה. ידוע המחלוקת שמופיעה בחז"ל, איך בדיוק עבדו המכות. האם המכה הייתה שבוע וג' שבועות של התראה, או ההתראה הייתה שבוע וג' שבועות של המכה. רש"י מכריע בקטע השני שהייתה המכה משמשת רביע חודש, וג' חלקים היה מעיד ומטרה בהם. אם כך, בחשבון פשוט וברור, מכת בכורות הייתה בתדבב בניסן, ביום שיצאנו מבית עבדים. חודש קודם, בתדבב באדר, הייתה מכת חושך. באותו יום, למצרים חושך באפלה, לנו במהלך הדורות, אורה ושמחה, תדבב אדם. מכת ההרבה הייתה חודש קודם, זאת אומרת, בט"ו בשבט. שאלתנו הראשונה, האם מכת ההרבה שהייתה בט"ו בשבט, זה דבר מקרי, בט"ו בשבט הייתה מכת הרבה, או קיים איזשהו קשר או יחס בין ט"ו בשבט למכת ההרבה. בהבנה מאוד מאוד שטחית, אולי אפילו יש בה רק אולי משהו, ההרבה, אומרת התורה, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, אבל זה לא אומר כלום. אבל אולי בכל זאת קיים קשר, ואם כן, מהו הקשר בין ט"ו בשבט למכת ההרבה, שחז"ל אולי מבקשים ללמד אותן. שאלה נוספת, נאמר בקטע השלישי, בהגהות מימוניות, פרק א' ברמב״ם, הלכות שופר, בתשובת רצבה כתב, שאפילו בט"ו בשבט, אין לי איתנות, וציבור שגזרו תענית בשני ובחמישי, דוחים תענית עד שבת הבאה, עד השבוע הבא. דלא אשכחן תענית בראש השנה. אין מצב שמתענים בראש השנה. וזה ממש לא משנה איזה ראש השנה. אם זה ראש השנה לאילנות, או ראש השנה לירקות, לבני אדם, לא משנה. בראש השנה לא מתענים. למה? כיוון דמתניתים ארבעה ראשי שנים, דעדי עדדי מופיעים במשנה ביחד כל ראשי השנים, אי דמונמי לעדדי בעמילתא. לכן הם דומים גם כן אחד לשני בעניין הזה. בכולם שווים דאין להתענות. כך נאמר. מכיוון שהם מופיעים באותה משנה, לכן אחד דומה לשני לגבי הדין הזה שלא מתענים בראש השנה. והקושי הוא, למה לא מתענים בראש השנה? כשחזל אומרים שלא מתענים, זה לא רק תענית ציבור. נאמר בהלכה גם חתן ביום חופתו. אם זה בט"ו בשבט, הוא לא מתענה. ודאי שאין אומרים תחנון. ולמה? הרי ט"ו בשבט זה רק סימן בטבע שמבדיל בין שנה חקלאית אחת לשנה חקלאית אחרת. כך נאמר בגמרא בקטע הרביעי. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כמובן לבית שמאי, לבית הלל בט"ו בשבט, מיתמה אמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. אומר רש"י בקטע החמישי, באחד בשבט ראש השנה לאילן, והם תורמים מפירות אילן שחנתו פירותיו קודם לכן, על פירות האילן שחנתו לאחר מכן. אי אפשר להפריש תרומות משנה אחת לשנייה. פירות שגדלו בשנה זו, מפרישים מהם תרומה. אי אפשר לקחת ולהשתמש בהם עבור פירות שגדלים שנה אחר כך. ולמה ט"ו בשבט? הועיל ויצאו רוב גשמי שנה, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעטה. סימן בטבע. רוב הגשמים ירדו, מתחילה שנה חקלאית חדשה. זה ט"ו בשבט. אם זה רק סימן בטבע, להבדיל בין שנה לשנה, מדוע היום הזה הוא כל כך חשוב, שאם ציבור קבעו בו תענית, לא מתעני. חתן ביום חופתו, ביום זה, לא מתענה. מה כל כך מיוחד ביום ט"ו בשבט שאין מתענים בו בכל מצב? שאלה נוספת. אוי, חודש שבט, א' שבט, ט"ו בשבט, עסוקים באילנות, נאמר בתורה בקטע השישי, מעט מדיני האילן, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. דיני האילן, שלוש שנים הראשונות אורלה, רביעית, שנה רביעית נטע רבעי, שנה חמישית הפירות חולים, ועל זה נאמר במדרש בקטע השביעי. כי תבוא אל הארץ ונטעתם. רבי יהודה בר סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקו. וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים, להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה. הדאוד הכתיב, הייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם שנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. הדאוד הכתיב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, ישנה מצווה, והלכת בדרכיו. מה הוא בורא עולם רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. הוא גומל חסדים, כי אתה גם כן. מה הוא בורא עולם, דבר ראשון, מה הוא עשה? נטע עץ, נטע גן, אף אתה. כשאתה מגיע לארץ, דבר ראשון, לנטוע עץ. איך נטיית העץ על ידינו קשורה לנטיית העץ שנטע הקדוש ברוך הוא? ואם זה באמת מחייב אותנו, ובזה אנחנו מקיימים, והלכת בדרכיו, ובו תדבק, אז מדוע כשבאים לארץ לא נוטעים עץ? לא מיד כשבאים ולא אחר כך? רוב הציבור לא עושה את זה. ובכלל, אם בעצים אנחנו עסוקים, בפילי פלאים, בברכת על המחיה, נאמר בקטע השמיני, ועל טובת השדה ועל ארץ חמדה טובה שרצית וננחת לאבותינו, למה? לאכול מפריה. זה הגול, זה השאיפה. להגיע לארץ ישראל בשביל מה? לאכול מפריה? בהמשך אותו דבר. ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה. זה כל המטרה שבשבילה מגיעים לארץ ישראל? הרי משה רבינו, שכל כך רצה להגיע לארץ, אומרים חז"ל, וכי לאכול מפריה, הוא ביקש. הרי זה לא המטרה לאכול מפריה. אז מה הכוונה? שהמטרה בכניסה לארץ היא אכילת פירותיה, לאכול מפריה. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. בסייעתא דשמיא נראה פה דבר פלאי, 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 פלאים. שייתן לנו הבנה, אין בפרשה ואין ביום יום שלנו. בקיצור, שאלה הראשונה, למדנו מדברי חז"ל שמכת הארבה התחילה בט"ו בשבט. האם זה דבר מקרי או קיים קשר פנימי מסוים בין מכת הארבה לט"ו בשבט? בט"ו בשבט הוא סימן בטבע שמבדיל בין שנה חקלאית אחת לשנייה. אז מדוע היום הזה יש לו סטטוס כל כך גבוה שלא מתענים בו, אפילו חתן ביום חתונתו? ציבור שקבעו תענית, דוחים אותה לשבוע לאחר מכן. מה כל כך מיוחד ביום הזה שלא קובעים בו תענית? ודבר שלישי, איך נטיית האילנות של בורא עולם בבריאת העולם מחייבת אותנו, קשורה אלינו, כשבאים לארץ, עלינו לנטוע עץ. ואם זה כל כך חשוב, למה לא עושים את זה? ובכלל, לומדים מדברי חז"ל שכל המטרה הגדולה של ועלינו לתוכה, מה היא? ונאכל מפריה, לאכול מפירות הארץ. מה פירוש הדבר? שזה המטרה בעלייה לארץ ישראל, לאכול מפריה. אלה הם השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בחז"ל על הפסוק בישעיהו בקטע התשיעי. תנא דבי חזקיה, כתיב, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. פירוש הדבר אומרים חז"ל, נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מכה שהקדוש ברוך הוא מכה את המצרים, אם לומדים אותה כמו שצריך, עבורנו זה רפואה. ורפו לישראל. אנחנו הרי מובטחים. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. למה? כי אני השם רופאיך. אם לומדים מהנגוף שלהם את מה שצריך ללמוד, זה ורפו עבורנו. אוי, ואנחנו עסוקים בפרשה במכת הארבה, זה המכה שפותחת את הפרשה. ננסה ללמוד מה בדיוק המכה הזאת מלמדת אותנו. ראשית, ידוע שהארבה ישנם כמה סוגים. שמונה סוגים של ארבה. הנה חלקם ביואל, שם הייתה מכת ארבה בארץ, מופיעים חלק מהשמות בקטע העשירי. יתר הגזם אכל הארבה, יתר הארבה אכל הילק, יתר הילק אכל החסיל. אז הנה לנו כמה שמות של ארבה: גזם, ארבה, ילק וחסיל. יש עוד. הארבה זה בעל חיים שלעולם הוא לא בא לבד. הוא מגיע ביחד עם עוד מאות אלפים של ארבה ביחד. הם מגיעים בלהקות שלמות. זה שהם מגיעים בלהקות שלמות, אומר על זה שלמה המלך במשלי, זה משהו פילי פלאים. וכך כותב שלמה המלך בקטע 11. ארבעה הם קטני ארץ, ארבעה בעלי חיים קטנים מאוד, והמה חכמים מחוכמים. כמה שהם קטנים, חוכמתם מאוד מאוד גדולה. מי הם? הנמלים, עם לא עז, ויכינו בקיץ לחמם. שפנים, עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם, מוצאים את המקום שלא יהרגו אותם. מלך, מה שנוגע לנו, אין להרבה, ויצא חוצץ כולו, שממית, בידיים, תחפש, תתפס, והיא בהיכלי מלך. מה שנוגע לנו, כרגע, זה הרבה. מלך, אין לה הרבה. אין איזה מנהיג שמוביל את הרבה, ולמרות זאת, כולם באים ביחד. אנחנו יודעים, האריה הוא מלך החיות, הנשר מלך העופות. לכל עם יש מלך. להרבה אין מלך. אין מנהיג. ובכל זאת, כולם עפים חבורות חבורות ביחד. מדהים. זה באמת חכמים וחוכמים מצד אחד. אבל מצד שני, יש פה עומק נוסף. מלך אין לה הרבה. בעיינו, כמה שהם ביחד, הרבה הרבה, לכן גם קוראים לכל אחד מהם הרבה, כי הם לא באים לבד, הם באים ביחד, אבל הם לעולם לא אחד. מלך נקרא בלשון תורה בעוד שם, אחד העם. כי עניינו של המלך לקחת את כל העם ולעשות נעימה אחד. ולקחת את כל העם זה לקחת כל מיני אנשים, סוגים שונים, ובכל זאת לעשות נעימה אחד. מלך אין לה הרבה. הם באים אמנם ביחד, אבל הם לעולם לא אחד. הם נמצאים ביחד, אבל הם לא נהפכים להיות אחד. לכן, נלך צעד נוסף. כשיצאנו ממצרים, נאמר בפסוק, וגם ערב רב עלה עמהם. מי זה הערב רב? המצרים. מה הם רצו? להתגייר? בשמחה רבה, עם ישראל מקבל גרים. אין בעיה עם זה. הם רצו להישאר מצרים? אז למה קוראים להם ערב רב? שם כל כך שגור, אבל מה הפירוש שלו? ערב רב פירושו, חלק מהאומה המצרית הצטרפה אלינו וביקשה להכניס לתוכנו סיסטם חדש, מחשבה חדשה. אנחנו, עם ישראל, נקראים גוי אחד בארץ. הם ביקשו שנעבור מאחד למה? להרבה, לרב. שכל דבר נבדוק לפי הכמות. יש הרבה, הרבה הרבה, או, זה מראה על סטטוס, זה מראה על מעמד, בכל דבר. את קובע, ככל שיש יותר הרבה, זה מראה על יותר חוכמה, יותר עשירות, או כל דבר אחר. אין הרבה, אז אין כלום. אין הרבה, אז אין כלום. זה הם רצו. ומעניין, אותה קבוצה גדולה שעלתה איתנו במצרים, שנקראים ערב רב, יש להם עוד שם בתורה. הספסוף. מה זה הספסוף? בסלנג, הספסוף זה אלה מדלת דלת העם. ספסוף, אלה שעושים את כל הבעיות, במובן השלילי, קרימינלי, אבל בלשון תורה, מה פירוש המילה הספסוף? אנשים שאוספים, אבל לא מספיק להם מה שיש להם, אז הם רוצים מה? לאסוף עוד. הספסוף, אוספים ועוד אוספים. זה בדיוק הערב. איך אומרים חז"ל, כותב הרמב״ם, בקטע 13, צאו למד מה הערה במדבר, במעשה העגל, קברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, הספסוף, היו בהן תחילה. למה? כי הם רוצים שיהיה עוד. קברות התאווה, עוד בשר, עוד דבר, עוד, הכל עוד, לאסוף עוד ועוד. זה הערב. ולכן, נבין דבר נפלא. הגמרא בפסחים בקטע 14, הידועה לכל. אומר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יעשו ואגיד אליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו כס הימין, נסתלקה ממנו שכינה. אמר שמחש ושלום, יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, אבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. יעקב רוצה לגלות את הקץ, הוא לא מצליח. נדמה לו שיש פסול בבניו. איזה פסול? מה? הוא מכיר אותם. אותם, את ילדיהם, נכדיהם, נשותיהם, את הקלות, את כולם הוא מכיר. איזה פסול? לא כתוב. אבל אנחנו יודעים בדיוק למה הוא התכוון. ממה אנחנו יודעים את זה? מהתשובה שהילדים עונים לו. אבא, אל תדאג. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. הפסול שיעקב חשב שיש בבניו, ולכן הוא לא יכול לגלות להם את הקץ, שבעצם עם ישראל, הילדים שלו, היסוד של עם ישראל, החליטו להסתכל על הדברים לפי הכמות, אם יש הרבה, ושכחו שאנחנו בעצם לא עובדים עם סיסטם של הרבה, אלא היסוד שלנו זה מה? אחד. אמרו לו, אבא, אל תדאג, אנחנו חושבים כמוך, אין בליבנו אלא אחד, לחבר את הכל ביחד. מה שקובע אצלנו זה האחד, זה לא ההרבה. נו, אז למה באמת יעקב לא הצליח לגלות את הקץ? כי הוא הבין, לא בגלל שיש פסול בבניו, כי את זה לא מגלים. אי אפשר לגלות. זה החלטה אלוקית. אבל החשד היה, שמה הם חושבים במושגים של הרבה. והם אומרים לו, אבא, לא, המושגים שלנו הכל זה אחד. לכן, כשהיינו במצרים, איך נאמר בקטע ה-15? והי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם לגוי. מה זה מצוינים? שונים. שונים. גדול ועצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויצאו ממות מאוד, ותמלא ארץ אותם. הרבה מאוד כן, אבל שונים. כולם רואים שאנחנו פיזית מתרבים, אבל למעשה ההסתכלות שלנו על כל דבר זה לא לפי הכמות, אלא עד כמה אנחנו בעצם מה? אחד. אותו צורר יהודים אומר, ישנו עם אחד. זאת הבעיה. למרות שהוא מפוזר, מפורד, אבל הוא אחד. וכמה נפלא שיעקב, כשעשיו אומר לו, אחי, יש לי רב. מה אומר לו יעקב? יש לי קול. כי מי שיש לו קול, גם כשאין לו כלום יש לו הכל. כי ההסתכלות היא לחבר את הכל לאחד. ולא הכמויות. ולא הרב. הרבה נקרא הרבה, כי זה מה שהוא עושה. הוא לא נותן לשום דבר שישאר אחד. הוא מפורר אותו. מפורר אותו לגמרי. בדיוק כמו האש. אש, המיוחד שבאש, היא לוקחת דבר שהוא אחד, ואחרי שהאש שורפת אותו, היא מפוררת. מה זאת אומרת? אם אתם לוקחים קמח, פלאור, עם מים, עושים מזה עיסה, בצק, זה נהיה חתיכה אחת ביד, לוקחים חול, אדמה, ומערבבים את זה עם מים, יש לנו ביד בוץ, אבל זה ביד, ביחד, הכל מתחבר, גרגירי החול מתחברים, לוקחים אפר, אשס, אפר, מערבבים את זה עם מים, ורוצים להחזיק את זה ביד, אי אפשר. זה נשאר מפורר. זה לא מתחבר. הרבה אוכל את כל עץ השדה. משאיר רק אבק. שום דבר לא נשאר ביחד. לכן הוא נקרא הרבה. מול זה עומד העץ. הדבר שהוא ההפך הגמור להרבה, אין לבעל חיים ולמושג הרבה, זה עץ. מה זה עץ? עץ. זה לא כל מיני חלקים, שורשים, גזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות. עץ זה תהליך. זה מתחיל בשורשים, לאט לאט זה גדל, עד שמגיעים לפרי. וכל חלק מהתהליך הוא חלק מהצמיחה. זה לא אמצעי להגיע לפרי, אלא הכל זה מהלך אחד. לכן, ט"ו בשבט נקרא ראש השנה, או א' שבט נקרא ראש השנה. כי המילה ראש זה להתחיל. המילה שנה זה לחזור עוד פעם. איך זה מתחבר ביחד? או שמתחילים, או שחוזרים עוד פעם. איך מחברים שני מילים כאלה ביחד? או שזה התחלה, או שזה חזרה. אלא, כל דבר שיש לו התחלה, כל מה שיבוא אחר כך, למרות שזה יהיה חזרה, 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 עוד פעם ועוד פעם, זה מהלך אחד. אם יש לו שנה ראש, אז כל הימים שיבוא אחר כך, הם חלק מההתחלה החדשה. הכל מתחבר ביחד. זה ראש השנה. לילנות. ט"ו בשבט זה לא רק דבר טכני, להבדיל בין שנה לשנה, שנה חקלאית אחת לשנה חקלאית אחרת. ט"ו בשבט זה ביטוי לימוד עצום עבורנו. לדעת כל החיים זה מהלך. זה לא חלקים שבמקרה באו ביחד למקום אחד. זה מהלך. ומתקדמים, לפעמים מתרחקים, מתקדמים, ומגיעים לאט לאט לעוד מטרה ועוד מטרה. לכן, האדם והעץ הולכים יד ביד. בבריאת העולם נאמר בקטע ה-16. ויצר, השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. פסוק ח', ויתה, השם אלוקים גן בעדן. פסוק ט', ויצר, השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כי האדם והעץ, רק עליהם נאמר, השם אלוקים. כי העץ גדל למעלה, האדם גדל למעלה. העץ עושה פירות, והאדם עושה פירות. כל בעלי החיים האחרים שמולידים, מולידים אותו דבר, שור מוליד שור, חמור מוליד חמור. אצל האדם זה לא כך. כמו שהעץ עושה פרי והפרי שונה מהעץ, כך מה שהאדם יוצר בחייו, אין ההולדה ואין כל מה שהוא יוצר, זה לא הוא, זה שונה ממנו. האדם הוא אדם והוא בונה, יוצר ועושה פירות מפירות שונים, אבל זה לא הכפלה, זה לא אותו דבר. כל ירק שגדל, הגרעין נרכב באדמה ויוצא משהו חדש. רק האדם והעץ, הגוף קיים ועושים פירות. אין הולדה ואין בונים בעולם. ורק העץ והאדם גדלים כלפי מעלה. אז כשאדם שואף כלפי מעלה, האוכל שלו מחכה לו למעלה, פרי העץ. כשאדם שואף כלפי מעלה, האוכל שלו מחכה לו למטה. מה? עשב השדה. כשאוכלים את הפרי, העץ נשאר. אוכלים את הפרי, מחר גדל פרי חדש. כשאוכלים את עשב השדה, אוכלים את זה עם השורש. בירוש הדבר, האדם אוכל את עצמו, והכל מתפורר, ולא נשאר כלום. לכן, כשהאדם חטא נאמר בקטע ה-13, ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך, לאמור לא תאכל ממנו. הארורה אדמה בעבוריך ביצבון תאכל לה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. אומר האדם, בגמרא בפסחים בקטע ה-18, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, קוץ ודרדר תצמיח לך אדמה, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? מה, שנינו נאכל באותה צלחת, אני והחמור? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן. זה מה שבישלת, את זה תאכל. האדם חוטא, הוא יורד למטה, אז הוא מקבל את האוכל שנמצא למטה. עשב השדה. ובעצם האוכל הזה מראה לו את מצבו. הוא כאילו אוכל את עצמו. אבל כשאדם עולה למעלה, הוא לא אוכל את עצמו, הוא אוכל פירות. ונוצרים עוד פירות, והוא נשאר חזק. כמו אותו עץ שנשאר ועושה פירות ופירות כל הזמן. מאכלו של האדם מלמד על מעמדו. וכך, בקטע ה-20, קטע 19, שהתורה מלמדת אותנו על הבעל שמביא את אשתו לכהן, ומביאה את הקורבן, אולי זינתה. אז מה היא מביאה? עשירית האפה כמוך שעורים. שהסוטה כמוך שעורים. אומרת המשנה בסוטה, כל המנחות בקטע 20 באות מן החיטים, וזו באה מן השעורים. למה? רבן גמליאל אומר, כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. מאכלו של האדם מלמד על מקומו. ולכן כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, כידוע בשם הגרא, הוא יצר אותו בצלם אלוקים, צלם, אומר הגרא, בגימטריה עץ. האדם כמו עץ. יש מהלך, והכל מתחבר ביחד. מול זה עומד ההרבה. מול זה עומדת התפיסה. מה שקובע זה לא הביחד, זה לא האחד. זה כמה יותר הרבה יש. יש יותר הרבה, האדם הוא יותר אין, יותר חי. אין הרבה, אז הוא לא. זה המדד. כשאדם חי במושגים של הרבה ומעט, אז כשאין הרבה באמת הכל מתפורר. ההרבה עצמו מביא לפירורים שהאדם יתפורר אחר כך, כי הוא לא הופך את זה לאחד. ולכן, כל התחלה חדשה, תמיד היא אימץ. אם זה יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, המים במראה מרים, והעם מתלונן, בקטע 21, פסוק אב ד', ואילון הוא עם על משה למור מה נשתה, מהי התשובה? ויצק אל השם ויורהו השם עץ. וישתך אל המים, וימתקו המים, שם שם לחוק ומשפט ושם ניסהו. לא ויראהו, אומרים חז"ל, ויוראהו. הקדוש ברוך הוא לימד אותו. תלמד אותם את הסוד של העץ. יש מהלך. לפעמים מר, לפעמים מתוק, לפעמים קשה יותר, לפעמים קשה פחות, הכל מצטרף. זה תהליך. העם הולכים בחושך. איך אפשר ללכת בחושך? לא רואים. מי שמבין שגם חושך זה מהלך, יראו אור גדול, מגיעים לאור של הבוקר. ולכן כשתינוק, תינוקת, נולדים, ננהג הגמרא, כדאי אולי לחדש אותו. דבר פילי פלאים, חבל שלא נוהגים בו היום. תינוק, תינוקת, נולדים, נאמר בקטע 23, אבי נהיגה כי אבי מציאלת ינוקה, שט לארזה, שטלו עץ לכבוד התינוק. ינוקתה, תינוקת, שטלו טורניתה, עץ אחר לכבוד התינוקת. וכי אבי, מין סמי, כשהילדים גדלו והתחתנו, אמא ואבא ירדו לגינה של הבן, אמא ואבא ירדו לגינה של הבת, וקצצו מאותו עץ שגדל בינתיים עם הילדים ענפים, ועשו מזה את מה? את המקלות לחופה. כי כל התחלה חדשה זה עם עץ. לדעת, חיים זה תהליך, זה מהלך, זה לא אמצעי. אנחנו כל פעם אומרים שלומדים, אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר. למה? כי אצלהם העיקר זה המטרה, ולא משנה איך מגיעים אליה. ולכן המטרה מקדשת את האמצעים. אפשר באמצע להרוג כמה, לא משנה את מי, העיקר להגיע למטרה. אצלנו עם ישראל, האמצעי זה חלק מהמטרה, זה לא האמצעי. התהליך זה חלק מהמטרה. הכל מצטרף ביחד. לכן, אומרים חז"ל בצורה נפלאה, בקטע 26, רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך משיח, בוא, הוא נטע את הנטייה תחילה. ואחר כך, צא והקבילו. כי מי שיחזיק נטייה ביד, ויגידו לו, המשיח הגיע, הוא יזרוק את זה, והוא ירוץ אליו. השאלה הראשונה שהמשיח ישאל אותו, למה זרקת את הנטייה? יהדות זה לא שורטקאט. זה לא קיצורי דרך. נטייה, תדע אותה, יש תהליך. גם להגיע אליו לגואל זה תהליך. מי שמבין שזה תהליך, יגיע. מי שמחפש קיצורי דרך, לא יגיע. וזה הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל בקטע 25. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, ובני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, הוא כתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כל העשים תחבר ביחד. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, לא תגיד לנו מה אלה לך? מה זה? תגיד להם. דבר עליהם, כה אמר השם אלוקים. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו, את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחדים בידי. העצים האלה, שהם הרבה, אני הולך להפוך אותם למה? לאחד. פסוק ב', ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם ממלך. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות, עוד. אחד. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא? ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. מול האחד הזה עומד הרבה, שרוצה לפרר את הכל. אנחנו הרי מובטחים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה שהיה בראשית יהיה באחרית. אולי לא יקראו למכות, דם צפרדע הכינים, אולי יקראו לזה בשם אחר. אבל הרבה, כמו אז, גם היום, אותה מכה, מכת ההרבה, בדיוק אותו דבר. היום להרבה, הסיסטם היום, מי שיש לו הרבה, אז הוא אם, מי שיש לו הרבה, אז יש לו הרבה מאוד. מי שאין לו הרבה, לא סופרים אותו. כל אלה שאין להם הרבה, בדיוק כמו עם ההרבה במצרים. מה קרה? בין לילה, קדוש ברוך הוא פינה את הכל, ולא נשאר אחד בכל מצרים. כלום לא נשאר. אנחנו לא חיים בסיסטם של הרבה. אצלנו, עם ישראל, לחבר את הכל לאחד. לאחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. ולכן, כשהתורה באה ואומרת כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ, פה לא מדובר להגיע לנטוע עץ מיד שמגיעים. חשוב לנטוע עצים בארץ, ודאי. ועושים את זה. אבל כל אחד יראה את עצמו כעץ. וצריך שאדם ינטע את עצמו במקום כזה שהוא יכול לעשות פירות ופרי פירות. שיבואו כל הרוחות שבעולם ולא יזיזו אותו. מצבים שונים שעוברים על האדם, על העולם, לא יזיזו אותו מהאחד, כי הוא כעץ שתול על פלגי מים. זה התפילה שאנחנו מתפללים כל שבת, ותטענו בגבולנו. כל אחד יהיה נטוע במקום כזה, שלא יהפך מאחד להרבה. כי ברגע שאדם נהפך להרבה, הכל מתפורר, לא נשאר בזה שום דבר. זה מבקשת התורה מאיתנו. ולכן המטרה היא באמת, ונאכל מפריה. כי מה זה ונאכל מפריה? מי אוכל מהפירות? רק מי שיודע לזרוע, רק מי שיודע להאמין, רק מי שיודע לטפל באילן, מי שיודע להשקיע בו, הוא יגיע לפרי. מי שמגיע לפרי, זה גילוי שהוא האמין שהכל זה תהליך אחד, וצריך לחבר את הכל ביחד. כשאת זה מבינים, זוכים לפירות. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם, והקרן קיימת. הקרן קיים כל הזמן, כי זה עץ עושה פרי. זה התורה מבקשת ללמד אותנו. המכות זה מכה למצרים, ורפו לישראל. הרפואה הגדולה לנו, שבאה ממכת ההרבה, לחיות חיים הפוכים מהרבה. לחבר את הכל ביחד. אבא, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אמרנו את זה אז לאבא יעקב, אנחנו אומרים את זה הלאה. אם כן, אנחנו על הכיוון הנכון. לכן, זה הרי פילי פלאים. משה רבינו קרא לנו את הים, העביר אותנו ים. על ידו אנחנו נקראים עיוורים בצורה רגילה. איך עוברים ים? איך עוברים אוקיינוס? עם אונייה. שורש של המילה אונייה זה אני. כשהאדם משתדל להיות הוא עצמו, הוא יכול לעבור את האוקיינוס, הוא יכול לעלות על הערים הכי גבוהים, הוא יגיע למטרה. אבל כשהאדם הוא לא הוא, אלא הוא משתדל להיות אחר, הוא משתדל להיות הרבה הרבה, הוא לא יגיע עם זה לשום מקום. אם אני זה אני, ואתה זה אתה, אז אני באמת זה אני, ואתה זה באמת אתה. אבל אם אני זה אתה, ואתה זה אני, אני זה לא אני, ואתה זה לא אתה. לימד אותנו הרבי מקוצק. זאת העבודה הגדולה. אנחנו עוברים ים, עברנו ים, באונייה, כי כל אחד גילה את העני שלו. אלה המכות, והרבה, במיוחד, מלמד אותנו את הכוח הגדול הזה. לכן, כמו שקדוש ברוך הוא הבטיח לנביא יואל, כך יהיה בקטע 28, אחרי שהיה מכה גדולה של הרבה, ויקנה השם לארצו ויחמול על עמו ביען השם, ויאמר לעמון, אני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. לא לדאוג, הדגן, התירוש, היצהר, הכל יגיע לארץ ישראל. אבל, ואת הצפוני, אומרים המפרשים, זה אותו הרבה שבא מהצפון, ארחיק מעליכם, וידחתיו אל ארץ איה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, סופו אל הים האחרון, ועלה באישו, וטל סחנתו, כי הגדיל לעשות. בזמן קצר, כל אלה הרבה הרבה שנראים מפחידים מאוד אותנו, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ידחתיו אל ארץ איה. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל השם לעשות. לא להיבהל, זה מהלך, הגדיל השם לעשות. מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרוע עד עולם. זה התורה החזל מבקשים ללמד אותנו. אז אנחנו נמצאים בפרשה שמכניסה אותנו לחודש שבט, לחודש של האילן, לחודש שמזלו הודלי, שאנחנו, תפקידנו זה לדלות, לרדת, לראות את הדברים מהעומק שלהם, אז יוצאים מים חיים. אז מכוח זה נזכה באמת, והתקיים בנו עוד בזו השנה, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, וכימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, והתקיים בנו, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.